מה אנחנו נעשים עכשיו, הזמן הזה? באמת, אנשים רגילים לעולם הלכה, שהוא עולם של אור החיים, של יורדיה אולי, כאילו, שהוא עולם שבו לומדים דברים, ונקיים אותם ביום יום. כל הכל של משפט ואבן העזר גם, אבל אבן העזר לא ניגע, זה חלקים גדולים ומשמעותיים בעולם ההלכה, אבל כאילו שזה מין תחושה שהם לא, הם לא באמת משהו שאנשים לומדים על הסדר. ואני באמת חושב חשוב שאנשים יפנימו שזה הלכה. זאת אומרת, שאנשים לא יתייחסו לעולם המאמנות ועולם הזה, כאילו אין בו עם עולם של איסורים, כאילו, התפיסה שלנו ודאי, יש דברים שאנחנו ודאי יודעים שהם באים מעולם ההלכה, כן? הלכות צדקה, הלכות שבת אבדה, הלכות כאלה שהם באמת שייכים לעולם דתי, כאילו, באיזשהו מקום. אבל מי שיראה, אני חושב שזה תראה שכל העולם המשפטי היהודי הוא עולם משלם שבעצם מורכב מאוד. ואני אומרת שהוא לא, זה לא רק נמצא בעבד וכמה מצוות פרטיות, ודאי זה מאוד ניכר בתורה, כן? המשפטים שעושים לפניהם, ואז באמת הרבה מאוד דינים. ולכן באמת, אני חושב שחשוב מאוד לעסוק בנושאים האלו.
כל שנשפט זה כסף?
בכל זאת נשפט בגדול זה דיני ממונות. זה הדינים שבעצם בן אדם לחברו ובעולם של ממונות. אני אגיד מה קצת הבעיה, זאת אומרת, אני אומר, זה טוב, אני לומד קצת זמן, אין לי קצת זמן להיות זה. זה אומר, מה, אני עכשיו עדיף שילמד ללכות שבת, אני יודע ללכות שבת יותר טוב, עדיף שנלמד ללכות... הלכות שחגים, הלכות, כל מיני הלכות. למה לעסוק בנושאים האלה? ואני מרגיש שכאן יש איזשהו פער בין עולם הישיבות למה שקורה בחוץ. למה אני מתכוון? כשאדם לומד בישיבה, אז הוא לא רואה את הדברים כאלה רלוונטיים. אני אצא להתמקד בחצי השני של הזמן בדיני עבודה. אבל אנשים מסתכלים על זה, אתם מסתכלים, רואים אותך בדיני עבודה, מה זה רלוונטי לי? כל שבת יש לי שבת, אני רוצה ללמוד הלכות האלה, כל... למה לעסוק בזה? באמת אני מרגיש שזו הקפיצה הכי גדולה שיש בין עולם של בעלי בתים לעולם של בחורי ישיבה. הרבה פעמים בחורי ישיבה חיים באיזה עולם מסוים, כאילו עולם שנראה להם שהוא כל העולם, והם לומדים כל היום. יש הרבה חוויות של מעבר בין עולם הישיבה לעולם בחוץ. אבל אחד מהחוויות המקדשת זה באמת הרלוונטיות של עולם הכסף, של עולם הממונות. ואני חושב שאם לא ילמדו את זה בעולם, כשלומדים, אז לא לומדים את זה הפעם. זאת אומרת, זה לא שאחר כך... כשאני אעסוק בדיני עבודה, אז אני אמד את זה. אז אתה תגלה שיש לך חצי שעה, שעה ביום. אז אתה כבר לא תעסוק בדברים האלה ולא תברר אותם. עכשיו, אני באמת מאוד התלבטתי איך לעשות את זה. אני אומר, זה באמת, אני אומר, בנושא הרלוונטיות, אני יכול להגיד לכם, אני אומר לכם דוגמה ככה שמש חוויתי. אני ממש זוכר שכשלמדתי בבטרה בישיבה, הרגשתי שזה עוסק באיזה עולם מאוד עתיק, מאוד לא, כאילו לא ראיתי את הרלוונטיות של זה. ואז התחלתי ללמוד דיינות. ולמדו את הפיורי בבטרה. והייתי במילואים, וישבתי לנגמר, שלמדתי את הפיורי עם מישהו, ולמדנו בכל, ותאספו לה את האנשים שם והקשיב. ואני ככה, הצלחתי בזה וזה. ועד לאט קלטתי את כמה שהם מרגישים שזה חלק מהעולם שלהם. דיברתי שם עם מישהו שהקשיב, אמרתי לו, מישהו חילוני, אז אין לו קשר לעולם הזה. אמרתי לו, אתה רוצה ללמוד? שם, אני לא יודע. הוא אומר לי, לא, דווקא זה מאוד עניין אותי, הוא כאילו אדריכל, פתאום אתה עוסק בנזקי שכנים, אתה עוסק בעולם שלו. זה העולם שהוא כל היום עוסק בו, איך אתה... וכאילו אתה, הבחור ישיבה לא רואה את זה, הבחור ישיבה, הכסף זה מעל החיים שלו. ואני אומר, זו חוויה שהייתה מאוד חזקה, וגם אני זוכר ממש באותו לימוד בבת ראה לי כמה פעמים כאלו. גם אני זוכר, נסעתי באוטובוס חזרה, מאמינים ממש באותו זמן, אני לא זוכר אם זה אותם מילואים, לא משנה, קיצור, נסעתי, אני זוכר שישב ליד איזה בן אדם, בלי כיפה, בלי כלום, ראה אותי לומד בבטרת הגמרא, וזה, והוא שאל אותי מה אני לומד, אחד יסביר לו על אדם שנזקי שכנים, ואז הוא אמר לי, שהוא גר בנחלאות, וזה ממש רלוונטי לו כל זה, ואני עוד יודעת, הוא הציג לי מלא שאלות, פתאום קלטתי עד כמה באמת החיים בחוץ, כאילו העולם הזה של אמונות, זה משהו מאוד מאוד מרכזי, ביחסים בין אנשים, ביחסים בעצם מה שאנחנו עושים. ולכן אני אומר, עולם שחושב משפט יקיף אתכם לאורך ימים ושנים. זה נכון שבעולם הישיבה, יש לי תחושה, אני אומר, אפילו דיני עבודה, אז אולי חלקכם עובדים קצת בקיץ, עובדים קצת שם, אבל עדיין זה משהו שאתם לא תרגישו שההבנה לעומק של הדינים האלו תיקח אותם. באמת, ולכן אני אומר, אני גם משתמש במתודה של מקרים. זאת אומרת, מה שאני רוצה, אני אתן עוד משהו. אני מאוד התלבטתי איך ללמוד את זה. זאת אומרת, חושב שיש בזה חלק גדול בשולחן. כי בהתחלה, מי שהביא לי את זה, צורה מרבנה, אתם יצא לכם לראות את זה, יש פרויקט כזה, של בלבטים שלומדים מהלכה לפי חורות. אני בהתחלה הסתכלתי, זה היה נראה לי מעניין, אבל אז קלטתי שזה דווקא עושה זילותה, לא זילותה, אבל כאילו דווקא החובה הזאת יכול להיות שיש בה גורמת לפחות להלכה שלי. למה? כי מה הם עשו? אמרו, טוב, יש 14 שיעורים, כמו שלנו יש 14 שבועות, אמרו, דיבר לחיים קנים, בואו נלמד את זה, נותן לכם את המקורות של זה, נותן לחיים קנים. אבל אתה מסתכל, אתה רואה כאילו הרכאות, מקום הדין, הוצאות משפטה ודין, אתה רואה שרצים כאן, זה כמו ללמוד את כל הלכות שבת, כל הלכות שבת, את כל הלכות פסח, את כל הלכות סוכה, את כל זה ב-14 שבועות. זאת אומרת, יש בזה משהו שהוא הפוך ממה שאני רוצה לקחת. אני רוצה להגיד, זה בדיוק כמו שיכול נטיית בידיים, יכולנו להקצות לזה ארבע שיעורים, אז גם ללכות, ללכות פועלים, ללכות עבודה, אנחנו בעצם צריכים להקצות את הזמן הזה. זה לא משהו שלומדים אותו במהירות, וככה כל אחד אומר סברות, או מביא לך ציטוט, חצי ציטוט של כל מיני אנשים. לומדים את זה מסודר, כמו שלומדים שולחן ערוך, לומדים את אותו את הספר, לומדים את השולחן ערוך. מכירים את האחרונים הרלוונטיים. בעצם לומדים איך ללמוד. עכשיו אני אומר, זה אידך פרוש הזה לגמור, זאת אומרת, ברור שאחרי זה צריך ללמוד עוד. אבל אני מרגיש אלף כל שמי שלומד ככה, אחרי זה, כשהוא יבוא למקרה של עצמו, או לדיון שהוא רוצה להתלבט בו, הוא ידע יפתח מקור, כאילו, הוא ידע שזה לא חושש בזה, לא איזה חוברת קטנה כזאת, זה כמו בדיוק כמו כל נושא אחר בהלכה שהוא צריך לבדוק, שצריך ללמוד את הגמרות שלו, וצריך ללמוד את בית יוסף שלו, ולהכיר את האחרונים הרלוונטיים שזה באמת, עוד שאני אדבר עליהם, אבל באמת מי זה הקצה אותו חושב, מה התפקיד שלו, מה, כאילו, כל הספרים הרלוונטיים, ולכן אני אומר, אני לא הולך לעשות כמוהם, זאת אומרת, אני אחלק את זה לשתיים. בחצי הראשון, אני אומר, בחצי הראשון נעסוק באמת בעולם המהותי, כאילו בעצם אני אגדיר את זה במושגים, במושגים הלמדנים יש שלוש חלקים, יש חושן למשפט, יש חלק א', חלק ב', חלק ג'. חלק א' זה החלק הקצר, זה ממש, זה 30 הסימנים הראשונים, 36 הסימנים הראשונים, נכון? סימן לא, 39 39 סימנים הראשונים, 38 סימנים הראשונים, שלכות דיינים ועדות, כי אני אומר את זה במושגים של הרבנות, כן? כשנבחנים ברבנות זה שלושה מבחנים. חלק א' זה הסימן המדיין, ואז חלק ב' זה עולם שנקרא טוען וניתן בעיקר, אבל זה בעצם עולם הטענות, זה מסימן המדחת עד סוף הלכות שכנים, שם יש קצת חלוקה שהיא לא כל כך הגיונית, ואחרי זה יש את הדין המהותי, שזה אומר שעסקים בהרבה נושאים, גזל, עבד השומרים, דיני פועלים, וכל הפרטים, כל הנושאים הפרטיים. באמת, אני רוצה את הזמן הזה לחלק שתיים. באמת, בחצי הראשון נעסק בנושאים בחלק א', נושאים של הדין המהותי. כי אני באמת חושב שאי אפשר לקפוץ ולעסוק בדיני עבודה בלי לעסוק בשאלה מה הסמכות של ההלכה בדיני ממונות, איך אנחנו צריכים לברר את הדברים האלו, מה תפקיד בית הדין, מה תפקיד החוק במדינת ישראל. בעצם לכן אני אומר, החצי הראשון באמת לעסוק בו, מה שאני קורא לזה בעצם היחס המהותי של לדיני ממונות. ובעצם אני אומר, אני מאוד חשוב להישאר על המסגרת של סימנים, כדי שאתם בדבר החשבה תלמדו את הסימן הזה. אני אשתדל להביא לכם עוד מקורות כזה, כן להרחיב את זה, אבל באמת כזה שיהיה איזושהי תחושה ברורה של ההלכה בזה, ולא יהיה רק דיון נחמד ומעניין. ודבר שני, אני אשתדל לכנס לכם הרבה פעמים בשיעורים את המקרים. מה זאת אומרת המקרים? אני אראה לכם פסקי דין שדנים בזה. זה הופך לדבר לפחות עובד. יש אפקט הרבה פעמים שעוסקים בנושאים האלו. אני אומר, חלק מהמגמה שבאמת שנראה בהם הלכה, זה שאם הרבה פעמים לומדים אותם, כשלומדים אותם ביון, אז מעלים סברות כאילו מאוד מאוד גבוהות, ולא רואים את המימוש הזה. לפעמים זה גם להפך, כן? בסימן הראשון שאני בעצם רוצה שאימן השבוע, רואים את המקום ההפוך, שבהם כאילו מאוד מצטמצם מקומו של בית הדין במציאות שלנו, ואז מה באמת? ולכן אני אומר, מה באמת? אני רוצה לבחון באמת עם פסקי דין ולהראות לכם באמת המימוש של הדברים האלה. אז אני אומר, באמת, כל הזמן נלך על המקרים, כאילו גם כדי ליצור עיניים, כן, אני חושב שכשרואים מקרה מול העיניים, פתאום הדבר נהיה מעניין, נהיה רלוונטי. אם אנחנו כל הזמן נדבר רק על היסודות, באמת נאבד את הרלוונטיות של זה. ואני אומר, וזה במקביל לזה שכן יהיה לימוד בתוך הספר, כאילו, חשוב לי שבאמת נעבור הספרים, אני אומר, בגדול, בחלק הראשון נעסוק בעצם בסימנים א' וב', וזה עוסק בעצם בסמכות בית הדין בימינו, זה בעצם מה שאני רוצה שנלמד השבוע. ואחרי זה נעסוק בנושא הרכאות. הרכאות במקור זה כאילו הרכאות של גויים, בבית המשפט של הגויים. אני אעשה הפרדה, כי אני רוצה לעסק בבית משפט בישראל מה הסמכות שלהם, אבל אני רוצה קודם כל שנלמד באמת הסימן של הרכאות, כדי להבין מה באמת היחס ב, לבתי משפט של גויים, ואחרי זה יש שיעור שהוא לא יהיה מתוך סימן, כי זה באמת אי אפשר לעשות מתוך השחרות, כי זה בעצם עסק מדינת ישראל. זה אני כן אביא לכם מקומות אחרים. אז אני אומר, הראשון יהיה באמת סימן א' ב', אחרי זה יהיה סימן כ"ו, שזה הרכאות. אחר כך אנחנו נעבור לנושא הזה שבאמת מדינת ישראל, כל המושגים שמופרכים להעביר, שהם נושאים מעניינים, אחד עושה הרכאות שבסוריה, הדין הדמלכות, המושג שבית דין שסוחרים, כל המושגים שאני רוצה שאנחנו קצת נתבונן בהם. ובאמת הנושא האחרון מבחינתי של, של הדין המהותי זה הנושא של דינה דמלכות הדינה. זה בעצם גם זה יש לזה סימן לשכן אור, סימן שם סמכתב, תשימו לב שזה בלכות גזלה, זה באמת מעניין. אני חושב שזה הפוך הרבה ממה שאנשים חושבים, זה בא במקום. הדינה דמלכות הדינה בא לפתור איזה משהו שהוא בעצם לא אפשרי בלעדיו. ואנחנו נעסק בזה בעצם הרחבה, כי באמת אני חושב שבלי להבין את התמונה הזאת קשה להבין את העיסוק, מה שאני רוצה לעסק אחר כך באמת בדיני עבודה, בלי להבין את כל התמונה הזאת. תראו, אני אשתדל להראות לכם כל הזמן את הספרים הרלוונטיים, אבל בואו נתחיל רק בשולחן ערוך כדי להבין מה יש כאן. זאת אומרת, ויש כאן בעצם סימנים בשולחן ערוך, כמו כל סימן, הבית יוסף מסכם את הגמרות, מסכם את הראשונים. אני כמובן בזמן הקצר שכל אחד כאן לומד, כל אחד מרחיב כמה שהוא מרחיב, אבל הלימוד האידיאלי זה כמובן את השולחן, את הבית יוסף, ואז את השולחן ערוך. ואחר כך יש את האחרונים עליהם, אני אומר אחרי זה נגיד לכם מה הקיצורים במקרה שלכם, כי באמת אי אפשר להקיף הכל. אז באמת השולחן ערוך יש שני מפרשים מרכזיים, אחד זה הסמה והשני זה השח. הסמה זה ספר מאירת עיניים, זה נקרא, זה נמצא על הדף של השולחן ערוך. יש לו גם פרויקט השוט, מי שיוצאים בפרויקט השוט נראה לי אפילו אולי יהיה יותר רך. בעצם הסמה הוא תלמיד של הרבה, הוא המפרש הראשון שהיה על חושן המשפט. בעצם זה פירוש מאוד מאוד מקיף, מאוד משמעותי. אני אומר עוד פעם, כל אחד זה ההספק שלו, כמובן זה, זה פירוש גדול. אני באופן כללי ממליץ שאם בן אדם מרגיש שלא מצליח לחוז ללמוד הרבה, אז כמובן ללמוד שולחן ערוך, כמו שאני תמיד אומר, חפש את היסודות בגמרות דרך בעיר הגולה או דרך בית יוסף, ואחרי זה להתרחב, לבחור לנושא להתרחב בו, ומאוד מומלץ שכאילו מדי פעם כן תקראו את הספרים האלו כדי שתדעו לקרוא אותם, שתדעו לקיומם, כי זה לא ספרים תיאורטיים. בעצם כאילו כמובן מקביל אפשר בן אדם יכול לבחור ללמוד ערוך השולחן, זה תמיד אופציה, כדי לסכם את השיטות, אבל אני אומר כדאי שתכירו את המבנה של הספר. באמת השח והסמה, השח זה אותו שח של, של יורדיה, אבל האסמה זה באמת ספר יחסית ייחודי לחושן המשפט. מי שספרים מאוד משמעותיים בעולם הלמדנות של חושן המשפט זה קצות החושן ונתיבות המשפט. הם בעיקרון יש אותם במהדורות עצמאיות, כאילו במהדורות שהוציאו אותם, אבל יש אותם גם בשולחן ערוך למטה. בתוך הנושא כלים יש למטה את קצות החושן ונתיבות המשפט. שזה שתי ספרים שמתכתבים. אני לא מצפה שתתחיל ללמוד באמת כל קצת אחרי של דיבת המשפט, אני מאוד ממליץ להציץ בהם. זה למדנות תאורה, יש בזה יופי שממליץ לכם לחוות אותו. אני אשתדל להפנות לכם מקרים שבהם ההלכה נשמת או יסודות שונים עליהם, אני אפניר את זה. בגדול, אני יודע, הרבה פעמים אנשים מכירים את הסיפור שהרב ראה מספר, המקור שלו זה... זה הרב ברוך אפשטיין, הבן של אורך השולחן, הוא מספר על הנתיבות שאלת לקצות החושן, שבא לנתיבות המשפט שאלת בקצות החושן, אמרו לו איך שהספר שלך כל כך מתקבל. ואז הוא אמר לו בקצות החושן, שהוא כל יום בערב כשהוא גמר ללמוד, הוא אחד בבוקר חזר על מה שהוא כתב. אני חייב להגיד שזה סיפור שבעיניי מבטא עולם עתיק יחסית, כי באמת עולם העריכה היום ברור לו שכל דבר צריך לחזור עליו עשרות פעמים. אבל אני מרגיש שיש גם משהו נוסף בסיפור הזה, הוא כאילו מנותק מהמציאות, כי הספרים האלה הם ספרים קשורים לגמרי. נתיבות המשפט זה ספר תגובה לקצת החושן. אז הסדר באמת כזה, קצת החושן יצא, באותו זמן נתיבות המשפט הוציא את הספר, כי הוא קרא את הדברים והגיב עליהם, כאילו חלק עליו בהרבה מאוד מקומות, ואז הם הגיבו אחד השני, יצא מהדורה, קצת החושן כתב את המשובב נתיבות, נכון? והנתיבות הוציא מהדורה אחרת שלו, שקצור של נתיבות המשפט, שבעצם הכילה תירוצים לקושיות של משובב נתיבות. עכשיו, בהרבה מאוד מהדורות, הנתיבות המשפט שיש, הנתיבות המשפט החדש. זאת אומרת שכבר עם התירוצים לקצת החושב. אז אני אומר, זה ספרים שהם כרוכים אחד בשני, הכל דיאלוג אחד בשני. אני אכיר אותם כי באמת זה יעזור לכם גם אחר כך להבין הפניות לשם, להבין מאיפה זה בא, וגם אני אומר, זה ספרים מאוד יפים, זה ספרים מרמה מאוד גבוהה של דיון למדני. זה באמת שתי הספרים העיקריים של הלמדנות, יש עוד הרבה ספרים. עכשיו,
יש פה שני נתיבות משפט.
זהו, יש ביורים וחידושים. בגדול, אני חייב להגיד שמעולם לא הצלחתי להבחן מה ההבדל ביניהם. זאת אומרת, כי אחד יותר קצר ושני יותר ארוך. אבל לא מעט פעמים אתה תראה שיש חידושים גם בביורים, ויש ביורים גם בחידושים. אני לא... כמו נאמר, המון פעמים כשאתה רואה הפניות לנתיבות המשפט, תבדוק גם אם זה בהחיד. אני אומר לא עכשיו צם, כי אני אשתדלת לכם הפניות מדויקות, אבל כשאתה תראה סוגיה שמישהו, איזה פסק דין שאומר, טוב, נתיבות המשפט סימן ג', תפתח נתיבות המשפט, תדע שיכול להיות שזה לא בחידושים הביורים, כי באמת אין איזושהי מובהקות. בגדול החידושים כאילו זה יותר קצר, זה כאילו אמור להציג. בגדול החידושים אמור להיות, מה המסקנה, כן? מה אני חידשתי? זאת אומרת, הביורי זה אמור להיות כל הדיאלוג שלו עם בעצם קצת החושב. אבל בפועל אני אומר, אני לא רואה שיש מובהקות כזאת, אם לפעמים קורה שבחידושים פתאום אתה מוצא משהו ואתה לא ראיתי את זה בביורים, זה לא היה קיים שם. יכול להיות שזה קיים, אבל מאוד נסתר. ולפעמים קורה שבתוך הביורים יש חידוש גדול שלא מופיע בחידוש. זאת אומרת, שבגדול החלוקה היא לא כל כך מובהקת. אבל אני אומר, זה ספרים שחשוב לפתוח ולהכיר. יכול להגיד לך שמי שלומד דיינות על הסדר, בדרך כלל הספרים, החיבורים שהוא לומד זה באמת את הסמה ואת התשח, את הספר מראית עיניים, תשח, את הקצת החושן ונתיבות ופתחי תשובה. זה בעצם פחות או יותר הספרים המרכזיים בלמדות השולחן ערוך. שאני אומר, אני חושב לי גם שתכירו ספרים מעשיים בימינו. זאת אומרת, אני אראה לכם ספר, סדרה מאוד גדולה של 10 כרכים שקראת פתחי חושן, שאני לצערי לא תקן בבית מדרש, אני מנסה לקנות אותה גם כדי שקנה בית מדרש, אבל זה בעצם השמירת שבת כלחתה של חושן ומשפט. זה ספר שבאמת מציג את העולם המודרני, כאילו מקשר מאוד בין העולם המודרני לעולם ההלכתי שבכל הנושאים האלו.
וכתב את
זה? כתב את זה הרב יהושע בלוי, והוא דוד מעניין. הוא היה בנקאי בבנק פאגי, כאילו פועל בלעד ישראל, תוך כדי התחיל להוציא את היצירות האלה, ואז העולם החרדי הבין בעצם איזה תמיד חכם יושב שם בבנק ו... זה והפכו אותו לאיזה... מה?
קרוקהטי.
כן. זה מאוד מעניין הבנקאים ש... זה לא רק קהטי, מי עוד... הדמות הראשונה שאני חושב עליה זה החיי אדם. כן, החיי אדם הוא בהקדמה שלו, זה הקדמה נפלאה, מאוד מומלצת. אם זה קשור למה שגם הזכרתי קודם, המעבר מבחורי שבא לבעלי בתים. אבל לא לבעלי בתים, לאנשים עם המונות, גם לא צריך לבעלי בתים כדי שהסוגיות האלה יהיו רלוונטיים. כל אחד שמתחתן, זה מתחיל להיות לא רלוונטי, מתחיל להבין שהכסף הוא חלק מהחיים, וגם חלק מהחיים הדתיים. אבל אני אומר, החיי האדם יש לו הקדמה מאוד יפה, מישהו שמע, יש כאן אותו בשיר אצל דרום הזה. אבל שהוא מתאר שהוא היה סוחר, וכולם הוציא את הספר שלו, כולם הסתכלו עליו, אמרו, מה? כולם תמידים, מה לתאם זה חיים היו חיים באירופה באותה תקופה? ומוציא הרב דנציג את הספר שלו, זה ספר קיצור, כי זה בעצם הסוג של קיצור שלך לאורך הראשון. אבל זה לא ממש קיצור שלנו, זה ספר עם הרבה מאוד חידושים, הוא משנה הרבה מאוד נגיד, זה ספר שאין ספק שהשפיע מאוד על ההלכה, חיי אדם וחוכמת אדם, על אורך חיים ועל יורדיה. מעניין שקיצור על חושן משפט אין, זאת אומרת אין שום ספר קיצור על חושן משפט, זה לא, אין בו, באמת זה עולם הרבה יותר מורכב, ולכן גם חשוב לי לא להתייחס אליו בקיצור כמו שאני ראיתי שהם עשו, זאת אומרת לכן חשוב לי כן שנלמד סוגיה כמו שלומדים סוגיה, כי כשנלמד את הסימן הזה באמת אני אתן לו רלוונטיות, אני אנסה להראות את זה בעולם העבודה היום, אני אראה את זה בפסקי דין, אני גם אפנה אתכם לאיך מוצאים פסקי דין בנושאים האלו, כדי זה באמת לקבל תמונה מציאותית שלהם. אבל אני אומר, למה אמרת? אמרת קהתי, אז אמרתי שזה מעניין, אחרי האדם היה בנגל, היה כלכלן, כאילו עסק במסחר, וקהתי היה זה, ואני אומר, וגם אבי יושב לא, אם באמת רואים שיש איזה אנשים שחיים בעולם מסחר, שאתם יודעים לחמים ש... שכאילו, טוב, בהקדמה של אחרי האדם זה הקדמה נפלאה, ממש מתאר איך שכל מקום שהוא הלך, כל הזמן הוא חשב רק למצוא זמן ללמוד תורה. וזו הסיבה שהוא הצליח לכתוב את הספר הזה, זאת אומרת, הוא אמר, כשהייתי עסק במסחר, זה היה רק על דעתי עליה, כן, זה היה ביטוי שלו, אני שמכיר את השיר של אמור הזה, אז אז דעתי עליה, זה הציטוט מההקדמה של החיי אדם. אז באמת הרב לאי הוא חיבר כמה ספרים מאוד מאוד חשובים, יש לו ספר הלכות ריבית מאוד חשוב שנחשב לספר באמת הכי ריאלי, הכי ברור בהלכות ריבית. הלכות ריבית, אנחנו לא נעסק בו, דווקא זה יורדיה אגב, דווקא מעניין, כי הרמב״ם שם את הלכות ריבית בתוך עולם דיני אמונות. והשולחן ערוך, אבל שם דיוק הטור, כי הטור עשה את החלוקה של הסימנים, אז שם את זה בתוך יורדיה, ולכן דווקא הרבה אנשים לא חושבים בדבולות הלכות ריבית, הלכות ריבית זה הלכות מאוד חשובות. אני מודה שהיה לי יצרה להגיד, טוב, בואי עם הלכות ריבית, זה תרגיש יותר רלוונטי יותר, אבל מצד שני הרגשתי שזה לא יכול לשנות בזה, ונפסיד את, את מה ששמנו, את המטרה שלנו. אבל אני אומר, אז באמת הרב ישב לא, באמת הוא כתב ספר, הוא נפטר לפני איזה שנתיים, בגיל די מפלג אם אני זוכר נכון.
הוא שם ברקאי.
מה? לא, אחרי זה, בעצם אחרי שהוא כתב ספרים שלו, אז הבינו שזה תמיד חכם מסתובב שם, ואני חושב שהוא היה דיין ב... הוא היה דיין בעבודה החרדית, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל הספרים שלו הם מאוד מאוד טובים, כי הם סוג של שמירות של הקרחת. שמירות הלכת בגיל חטא, איפה הוא טוב? הוא טוב בזה שכל דבר במציאות החדשה והלא מובנת שלנו יודע לתרגם לעולם המעשה. איפה קשה לאנשים? שזה דעה רתיחית, זאת אומרת, אפשר לחלוק עליו. ולכן אני אומר, אותו דבר אני גם מתייחס לספר הזה. זה לא שכל וורד שלו אנחנו נקבל או נסכים עם המהלך שלו. אבל מאוד מומלט שאדם אומר עצמו, עזבו, תאונת דרכים, נרס לי המראה בתאונת דרכים. מסתכל על מושגים מודרניים, הוא לא יודע בכלל להמיר את זה למושגים ההלכתיים. על מה אני עושה כאן? כאילו, איך אני יכול לקבוע מי השם ב... כאילו, כן, אני יודע, אני יצרתי, שנינו היינו צריכים לעבור, ואחד נגש בשני, ונשברה מראה. כן, זה שאלה בדיני אמונות. עכשיו, איך מבררים כזאת שאלה? מה הכלים שלנו? באמת, אני מרגיש שהספר שלו, עם המפתח שלו בסוף, והסדר שהוא עשה, עוזר מאוד לברר את הדברים האלו. אפשר לחפש את המושגים עצמם, מכוני, תאונה, אפשר לחפש מושגים כאלה ולמצוא את זה, ואפשר גם לאט לאט להבין איפה בכל שם מישהו מחפשים את השאלה הזאת. וזה לא שאלה אחידה, אני אומר, יש אין סוף שאלות, אני בתור אחד שעוסק בזה, אני מנהל אתר שנקרא דין תורה, אז אני באמת צריכים להסתכל עליו גם כדי לראות את התמונה, ואני כאילו כל שבוע מקבל כך וכך שאלות מאנשים על דיני חוץ של המשפט. אז אתם יכולים לקרוא את השאלות האלה וגם קצת לראות את התמונה שם באתר עצמו, חלק מהשאלות, חלק אני לא מעלה, אבל אני לא עונה את כל התשובות, רוב התשובות אני מעביר לכם במשפטי הרציאנו, אבל באמת אתה רואה שכאילו זה עולם מאוד רחב. עולם האמונות הוא עולם מאוד רחב שאנחנו חיים בו, אנחנו רק צריכים לפתוח את העיניים ולהבין שזה חלק מהחיים שלנו. ולכן אני אומר, באמת, בסדר, אז אני אומר, זה באמת הספרים, אז אני אומר, אני אשתדל להציג כל פעם את הספרים שהם יהיו הכלים שלכם גם ללמוד הלאה. מאמרים, פסקי דין, אני אומר באמת כאילו את כל הדברים, אבל אני אומר, עדיין לי חשוב שיהיה מסגרת של לימוד הלכה, של שולחן ערוך, של גמרות, של ראשונים, כי באמת, זה הלכה. הלכה לא בנויה על זה שכאילו כל כך מפריך איזשהו רעיון לאוויר, אלא באמת יש בירורים שדנו בהם בגמרא ודנו בהם בראשונים, דורות על דורות דנו בהם. אני מרגיש שהמון פעמים כשאני אומר אנשים שדנים על הנושאים האלו, אני אומר, ברכות בחלק הראשון שנעסק בו, של היחס לבתי דין ולבתי משפט וכל זה, אני מרגיש איזו תחושה שלא מדברים בהלכה, מדברים בעולם פוליטי, אני לא יודע איך לקרוא לזה. ואני חושב שאלף כאן, אני באמת, אני אשתדל להפריד בזה שנלמד באמת סימן בשולחן ערוך, ואז אחרי זה באמת נציג את השיטות, אבל לא נתחיל בלהציג את השיטות ולהגיד, טוב, האם חוק מדינת ישראל זה אחות שבסוריה, או בכלל מנהג המדינה, או כל מיני מושגים כאלו, אלא להפך, נלמד את הדברים בשולחן ערוך, נלמד איך ההלכה תופסת תלכות המשפט, ומתוך זה ננסה להבין מה קרה ולאן זה הולך, ומה... את הגיוון של הדברים. אני אומר, זה בטח יצא ראשון, אחרי זה שאני מתמקד בדיני פועלים. זהו בגדול, אני אומר, אני מנצל, אני ככה באמת חולה, אני הייתי כל היום במיטה, אז ככה, מראש תכנתי בכלל לתת לכם בתור מודעה את הסדר לימוד, ולהתחיל כאן איזשהו לימוד עצמו, אבל ככה ראיתי שאני בקושי ככה מתרגל לזה. דווקא אני צריך לשמוע שאלות וגם רצונות. זאת אומרת, כאילו, אני מרגיש שצריך זמן כזה התלבטתי אם אנשים רוצים את זה. אתה נופל עלינו לכל שאני משפטה לנו עם הלכות שבת. אז באמת אני אומר, אם יש לכם שאלות או ניסיונות להבין למה, או ניסיונות לשכנע אותי להגיע ללמוד לשחרר, אתם כמובן מוזמנים.
אני רציתי שמה זה בדיוק כולל דיני פועלים.
אני אגיד בגדול בשולחן ערוך זה מופיע בסימן, בסימנים של שין למד א' עד שין למד א' עד שין למד ת', אנחנו לא נלמד את הכל, אנחנו נתמקד בשין למד ג', שבעצם אני אתן לך שתי מקרים של רלוונטיות. אני אגיד ככה, אני אשתדל שכל נושא שנלמד ניגע בו בכל הסוגיות המודרניות הרלוונטיות. זה פועלים לדוגמה, אני אומר נביא את כל הנושא הזה של פיתורי עובד בהיריון, איך מתייחסים לזה, וזה ימחיש לנו, אני אומר, גם את החלק הראשון, כי אני אמרתי, מתעסק החלק הראשון לדינה דמלכות הדינה, אז בעצם מה המשמעות שזה בתוך עולם הלכתי? האם בכלל זה מוחק לגמרי את העולם ההלכתי, או שזה בעצם בא ביחד? ואני רוצה לראות את זה שם. אני אומר, זה בגדול בשולחן ערוך, אני אומר, זה מסגרת של סימנים שין למד א' ועד שין למד ת'. בגמרא זה בעצם הסוחר את הפועלים במסכת בבא מציע. יכול להגיד לכם, ככה באמת עסקתי בזה הרבה עכשיו, כי כתבתי מאמר ארוך לכתב עת שמשפטי ארץ על חוזים קבלן, באמת ראיתי את הניואנסים המאוד מאוד דקים של דיני עבודה, של איך מתייחסים למה החומות של עובד. אני אתן לך דוגמה אפילו מעכשיו, ולפני שעה דיברתי עם אשתי, אנחנו הלכנו ולקחנו, בת הקטנה שלה נמצאת אצל מטפלת. לא הלכנו למעון ולא עשינו את החוזה מסודר, נתנו את המטפלת, כי סגרנו על סתום וזהו. ופתאום עכשיו התחלנו לגמגם, רגע, מים שאתה, מים חופש הגדול, איך היא תיקח את זה, איך היא לא תיקח את זה. פתאום ראינו עד כמה הרבה פרטים לא חשבנו עליהם. ובעצם אני אומר, זה סתם, אני אומר, זה לא דין תורה כאן, אבל כאילו איך בוחנים את השאלות האלו? מה, אני, הגישתו, אני זוכר שאחד השאלות הראשונות ששאלו אותי, זה היה על תן וכך, כן? מישהו אמר, אני העובד שלי, המעסיק שלי דורש ממני כל מיני דרישות, כל מיני דרישות, תראה, אני מוכן לעשות מה שהמסק שלי דורש, אני רוצה תמורה בזה שאני אשתמש במכונת צילום, ואני אשתמש בזה, מה אנחנו אומרים את זה? כאילו, כתבתי תשובה על זה שככה יצא בחריפות, כאילו, בחשיבות של להסדיר את זה, כאילו, מה המשמעות של גזל באמת בעולם הזה של העבודה? הרבה אנשים זה משהו מאוד סטנדרטי, כאילו, שאנשים עושים, שהם, זה יחסים כאלו שהם לא מספיק מובנים להם. אני אתן לכם מקרה שהיה לי, אנחנו עובדים תורה שיצא לי לעבוד לתיק חסים בזמן, לפני איזה 6 שנים. היה איזה מורה בבית ספר, בתלמוד תורה, המורה הזה האמין בכל מיני שיטות חינוך מסוימות, שבעצם התפיסה שלו הייתה שאין כזה דבר בעיות, הכל הילדים יכולים לפתור, וקיצור, הוא ניסה לעבוד שיטה, אני חושב שזה בגדול הקטנות של שיטה שנקרא שיטת שפר. אבל והיה לו סכסוך הזה עם הבית ספר. ההורים באו למנהל של התלמוד תורה של הבית ספר, אמרו לו, מה זה הדבר הזה? כאילו, אין שם, יש לו בעיות, הוא צריך לקחת אותה לי, אני לא יודע מה. ואיפה נחת עלינו המורה הזה שמכריח אותנו להתייחס לזה ככה. עכשיו, כמו כל דבר, תלמדו בדיני ממונות, שכל דבר מסתבך בעשרות סעיפים. כל דבר הוא לא, שום דבר הוא לא, זה לא רק מבחים על שוקולד. כל דבר הוא תמיד עם אלף ואחת דברים שהתערבבו בעניין. במקרה שלו, אז באמת, חודש אחרי תחילת הלימודים, ההורים פנו למנהל, המנהל קרא את השיחה, הוא אומר, אם ככה אני מתפטר, ככה אמר לו המורה הזה. ואז הם הלכו לרב, וזה גם ממחיש קצת את נושא חושן המשפט, והרב הזה שכנע אותו שאין מי שיחליף אותו ותישאר לעבוד וזה. ואז הוא עבד ככה 3 חודשים, אחרי 3 חודשים הוא אומר לו, כן, מצאנו לך מחליף, קיבלנו את ההתפטרות שלך. אז הוא הסתכל עליי ואומר, מה קיבלתם את ההתפטרות שלי? כאילו, אתם מפטרים אותי. אני תמשכתי לעבוד וזה נגמר. זאת אומרת, באמת בעולם, כאילו פיתורים והתפטרות זה אחד המאבקים הכי גדולים בסיום עבודה. כי יש לזה המון נפקמינה, כן? כי אם אדם מפטרים אותו, ויש חוזה עבודה נגיד עצר שנה, אצל מורים זה קיצוני יותר, אבל זה בגדול, אנחנו נדבר על זה ללכות פועלים, מה המקור של זה בעצם. אבל זה בעצם נשאר על הרעיון שיש קניין בתחילת מלאכה שהיא חובה להעסיק את הבן אדם עד הסוף, ואז אם פיתרת אותו, אתה צריך לשלם לו משכורת עד הסוף. אבל אם הוא יתפטר, אז לא, אז הוא הולך הביתה. זה עניין של התיק שם היה על 130 אלף שקל. כאילו זה סכום לא קטן, זה משכורת שנתית של בן אדם. עכשיו, כאילו, מבחינת העובד מעביד, זה היה דיון קצרצר, כאילו, הוא המשיך, המעביד זה כאילו בתמימות, טוב, קיבלנו את ההתפטרות שלך, ואתם מבינים לבד, זה השלכה יש לזה. זה היה דין תורה מעניין לפני עצמו, כי גם עסקנו בשאלה איך להתייחס לרב שמלכו אליו, הוא העבד את התלמוד תורה טען שזה היה דין תורה, הוא אמר זה סתם הייתה התייעצות, ואני מבחינתי זה גם היה חלק מהשאלה איך מתייחסים לחושנים משפט. כי אנשים רואים בזה כאילו משהו שאפשר רק להתייעץ לו ועניין זה. באמת אני אומר, תשימו לב, כי את כל התיקים מגיעים לסכומים אדירים, כי באמת מדובר על שאלות מורכבות מאוד. כאילו בייחוד בדיני עבודה, בדיני עבודה זה מאוד מאוד רציני, שאנשים פשוטים מתווכחים בעצם על סכומים יחסית גדולים, כי אם מדובר על עבודה עד סוף שנה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נבחן מה היסודות של זה, אבל אני אומר, זה סתם דוגמה למקרה אחד כזה. אני אומר, עכשיו כשהתעסקתי בחוזה עם קבלן, באמת ראיתי הרבה מאוד באמת התלבטויות כאלו. כאילו, מתי אתה יכול להגיד לבן אדם להפסיק לעבוד? מתי אתה לא יכול להגיד לו? מתי אתה צריך לשלם לו משכורת עד סוף השנה? ומתי אתה לא תצטרך? ובאמת זה הבנתי מאוד בהרבה תחומים. אני אומר, גם לעובד פשוט זה רלוונטי, כי הוא בעצם בן אדם שיודע את כל זה, הוא גם יודע ללכת נכון לעבודה, הוא יודע שיש השלכות לאמירות הקטנות על השאלה. אני אגיד לכם, פעם הייתי בדין תורה, זה אחד זה היה נזקי שכנים. כאילו זה היה מישהו, זה היה מקרה שזה מישהו שהיה לו, זה שתי מפעלים, מפעלים קטנים כאלו באזור תעשייה, שאחד נוצר בור במעבר, והשני אמר, חיסה את זה באיזשהו כיסא, ואז אמר לשכן שלו שיכול לסור, אבל הוא נעלה על זה ועשה תאונה, וזה דיון אם הוא אשם או לא אשם. אז הוא אמר משפט מאוד יפה שתפס אותי, הוא אמר אין הלכות שכנים בשולחן ערוך, יש הלכות נזקי שכנים. הוא אמר כששכנים אז הכל טוב, אבל כשיש נזקים פתאום נזכרים בצורך בעצם להבין דברים. אז הדיין אמר לו בתגובה מהיפה, הוא אמר לו שברמב"ם יש הלכות שכנים, שכנים ערוך זה הלכות נזקי שכנים. אבל אני לא אמרתי את זה, כי הרבה אנשים מסתכלים על חושבים שבת כעולם שהם חיים בו בטבעיות, כאילו לא רואים צורך להבין את היסודות ההלכתיים שעובדים אחרי זה, אבל כשהדברים נשברים, כשמבינים פתאום שדברים יכולים להסתבך, פתאום מנסים להבין רגע, אז מה היה כאן? יש ערך מאוד גדול להבין את המחויבות שלי, כאילו אני אומר, בא עובד, מה המחויבות שלו? אני לא מנסה רק להציג את איך כאילו אנחנו נדבר על זה גם בחלק הראשון קצת, אני אזכיר קצת נושא של ייצוג עם עורך דין, אבל באמת, כאילו האם אנחנו בעולם כזה שאנחנו מנסים להרוויח כמה שיותר, או שבאמת יש כאן עולם של יראת שמיים, עולם שאומר, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא, כמו שיש לי הלכה והלכות בהלכות אורח חיים, יש לי הלכה בהלכות של משפט, מה אני סובל לגזול, מה הראשי לי? הקדוש ברוך הוא, כן, אני אגיד את זה, באמת, אני אסיים בזה, אבל באמת אני זוכר שבא אליי פעם הרב סיוון, אני זוכר את זה קצת לפני שהוא חלה, אז הוא באמת פגש אותי, ואז למדתי דיינות, אז הוא אמר לי כזה, היה לו איזה תיק, הוא התלבט בו. אמר לי, מה ההבדל הגדול אתה מרגיש באמת בין הליכה לבית משפט להליכה לבית דין? אמרתי, אני חושב שההבדל הכי גדול, זה באמת בתחושה של היראת שמיים, של לעשות משהו שהוא גדול מעליי, למה אני מתכוון? בית משפט מאוד מקובל, זה משחק, כן, זה גם שיטה, זה נקרא שיטה אדברסרית, זה אומר, יש שחקו הנערים לפנינו, כן, אנחנו נותנים, אנחנו לא יודעים מה האמת, אנחנו נותנים לצדדים לשחק, ומחים במשפט, במשחק. מה המשמעות הכי גדולה של זה? שאדם יוצא מבית משפט, אומרים לו, זכית ב-100,000 שקל, הוא מתלבט בכלל, תודה רבה, הוא הולך לטובה, ולוקח את הכסף. בהלכה אני מרגיש כל הזמן אמור לעמוד ברקע של הזה, נראה, מירת שמיים. מה זאת אומרת מירת שמיים? אתה בטוח שמגיע לך? יכול להיות שאנחנו תשכנע אותנו. אבל עדיין אנחנו נגיד לך, תקשיב, אם לא מגיע לך, אל תיקח. הקדוש ברוך הוא עומד כאן מעליך. זאת אומרת, דיני אומרה, זה כן חרם תחת ירחותיו של דיין. כאילו יש כאן איזשהו משהו שהוא, ואני אומר, וזה גם בצדים שמגיעים. כשצד מגיע לדין, הוא מרגיש שאני רוצה לקרוע אותו, אני רוצה לדפוק אותו. אולי לא מגיע לך. מי אמר שמגיע לך? אתה צריך לראות את זה כמו הלכה. צריך ללמוד את זה, כמו הלכה, שאני אומר, הוא אמר לי את זה במקרה, הוא זה היה במקרה של קבלן, הרב סיוון, אני זוכר שהמקרה שהוא אליו. אמרתי לו, אני לא נכנסתי לזה, אמרתי לו, אבל מי אמר לך שבאמת אתה מגיע לך לקרוא אותו? זאת אומרת, כאילו, מי קבע את זה שמגיע לך הכל? אז זה, אנחנו באמת, אני אומר, עולם ההלכתי תופס את זה כהלכה, כעירת שמיים, כמשהו שאתה צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא עומד מעליך, ואומר לך, הכסף הזה שלך הוא לא. עכשיו, לפעמים אתה לא יודע, אני לא אומר שתמיד. תמיד אתה יודע, אבל יש איזה משהו מאוד חזק בחשיבות להסתכל על זה כהלכה, כלהבין, אני אומר, וזה סכומים גדולים שקשה אנשים לוותר עליהם, כי אני אומר, נחזור לדיני עבודה. אתה לא צריך, כאילו, זה 100,000 שקל שלי או לא שלי, זה סכומים שאתם לא מדמיינים, כאילו. אז קשה מאוד להגיד לבן אדם, תחשוב, לירת שמיים. ואני אומר, אם בן אדם מבין שיש כאן שאלות הלכתיות, שאלות של שיסודם בפסוקי התורה, כן, יסודם באמת בעולם המשפט בתורה, הוא תופס נפח מאוד מרכזי. ובאמת, אם אדם מפנים את זה, אז בא לזה במקום יותר טוב, יותר... אני יודע זה קשה, אני רוצה לשמוע את דבר השם. כן, זה מה שהגמרא אומרת בסנהדרין שם של זמר הזמיר, כן, אדם יוצא מבית הדין, הוא צריך לזמר. אם הוא הפסיד, הוא ניצח. אם הוא הפסיד, כי רוצים לו אותה גזלה מתחת ידו, מה אתה רוצה להיות עם גזלה? תחת ליד שלך, אם הוא ניצח, כי החשיבו לו את העמדה שלו. אבל אנחנו צריכים להתייחס לעולם הממונות כמו גזלה ועמדה, כאילו. זהו גזול בעדי, הוא העמדה שלי שבאים להציל לי אותה. זה לא שאני אומר, קל להתייחס ככה. ברור לי שכל אדם, ראיתי תיקים, ראיתי צדדים בבית הדין, צדדים מאוד חווים חוויה קשה, זה מתח מאוד גדול, זה הרבה פעמים בא מתוך שבר מאוד עמוק, כן? ואני חוזר לנזקי שכנים ושכנים שאמרתי, זו חוויה מאוד קיימת בכל דין. כשאתה בא לבית דין, אתה רואה שהדיון הראשון, אנשים רוצים להרוג אחד את השני, כי אנשים מרגישים, אתה פגעת בי, אז אם כן ישמתי, אנשים לא כל כך מהר רוצים לבית דין. אנשים בהתחלה מנסים לייצר איזשהו עולם של פשרות, עולם של הסכמות. רק כשזה נשבר, הם הולכים. לפעמים כשבדברים סכומים גדולים, אנשים ממש רוצים... זה, והרבה פעמים אתה מרגיש שהדיון הראשון כולם ככה בסערת רגשות. ואז פתאום הם צריכים לשמוע את הצד השני, כי בית דין מנהל להם את הדיון, אומר להם, אתה תדבר, אתה תדבר. ופתאום הם מבינים, וואלה, יש לו כמה טענות, כאילו. ואני אומר, זה קשר באמת לתיווי שמה בין אחיכם ושמה שאתם צדק, שאתה לא יכול לשמוע צד אחד. אם מישהו שמע צד אחד על פי ההלכה, הוא לא יכול לדון בכלל. הוא לא יכול אחרי זה לשמוע את הצד השני. כי אתה חייב לשמוע אותם ביחד, כי יש משהו שבשמיע ביחד, כל השלושה מבינים את שהיה כאן שמיע. כולם מבינים, אני אומר, זה עולם, באמת עולם שלם ומרתק. אני אומר, אנחנו לא נקיף את הכל, לא נזכה להקיף את הכל, אבל אני כן מקווה שאחרי זה באמת, א' כל דיני פועלים נדע. זאת אומרת, גם נעסוק, חשוב לי תמיד להגיע לאיזשהו רמה שכמו שמכון בפרט ידיים חשוב לי, שידעו לכל נטי ידיים, אני חשוב לי שידעו לכל פועלים, חשוב לי שידעו את השאלות המרכזיות של הליכה לבית הדין, אני אומר באמת את הסימנים של א' ב' כ' ו' שם סמך ת' זה בעצם הרבה סימנים שנעסוק בהם בחלק הראשון, אבל גם חשוב לי שנדע באמת נפנים את זה, את העולם ההלכתי, את העולם הרוחני או העירת שמיים שבעצם חושב משפט גוזר.
לא, אבל אולי כדאי לעשות את זה קצת פרסום.
בסדר, אני מתנצל, אני חייב להגיד שחשבתי היום לכתוב הודעה וזה, ופשוט אני מהמיטה מאתמול בצהריים, אז אני...
שבוע הבא גם, זה יש שיעור
שם. כן, נכון, שבוע הבא זה בעצם עכשיו רציתי לצאת את הקדמה, להציג את התמונה, להציג את הדברים, גם קצת להיות פתוח בשאלות, כי אני באמת מרגיש שזה משהו מחודש, בעולם הישיבות, אם עוסקים בחודש המשפט, זה באמת משהו כזה. שבאים מנסים לדחוס הכל, בדרך כלל עוסקים את זה בעיון. כשאני אומר בעיון זה דבר חשוב, אבל בעיניי בעיון לפעמים קורה שאנשים לא מרגישים צורך להדק את זה לעולם הלכתי. זו המטרה שלנו, כן להדק את זה לעולם הלכתי. אחרי אני אומר, הרבה אנשים כאן יצאו להם, יצא להם ללמוד סוגיות בסנהדרין, ללמוד בבא מציעא, אז ברגע סוחרת הפועלים, אנשים לומדים בישיבות, אבל אני אומר, עדיין לראות את זה כעולם הלכתי, לקרוא את הסמ"ת, הש"ח, את פתחי חושן, הספרים המאוחרים, הרלוונטיים, המציאותיים, זה אני מרגיש שפחות קיים, ולכן אני באמת חושב שזה. אז אני באמת, יום, אני קונה את זה גם בפעם תפוס, לא? אני לא יכול לרדוף אחרי התלמידים, אבל בזאת השם... לא, אני באמת מקווה שנגיע להשגות ושנדע גם לחיות את זה. זה אתגר גדול, תדעו לכם. אתה רואה את זה כל פעם כשאנשים הולכים לדיני התורה אחרי שככה מתייעצים איתי וזה, אני מרגיש שאני מתח גדול. עכשיו יש לי חבר שאמור לקבל פסק דין. הוא מתח מאוד גדול, זה סכומים גדולים. זה ויכוחים מאוד משמעותיים. ואומרים, רק רגע, אולי אני אלך לבית משפט, ואני ארוויח את ה... אלך לכל הקופה, לא יודע מה, אלך לכללים איזה. שאני אלך ל... ואני אומר, אני גם מקדים כאן ואומר, אני אתייחס לבית משפט גם, מי שלא יודע, גם אשתי עורך הדין, אני עובד בבית המשפט כזאת, משפטית ששפטת. זה לא שאני מסתכל לבית המשפט כעולם מוקצה לחלוטין, אני אתייחס לזה כשנגיע לדיעות הרלוונטיות, אני אומר את זה כדי שתקבלו גם תמונה הפוכה, זאת אומרת, כמה, זה לא שחור ולבן, אבל אני אומר, אני כן חושב שאדם מיראת שמיים צריך ללכת לבית הדין. זה נכון שיש מקרים שכן, זה, ואני אומר, אנחנו נעסק בזה באמת ממש ספציפית כשנגיע לסימן כף, בעצם עוד שלושה שבועות.
ללכת לבית דין צריך את ההסכמה של שתי ה...
זה, במציאות המודרנית של מדינת ישראל, כן. במציאות המודרנית של מדינת ישראל, בית דין יש לו תוקף, סמכות רק מכוח חוק הבוררות, בעצם צריך להבין. כן, אנחנו, המדרש אומר שופטים ושוטרים תתן לך. בלי שוטרים אין שופטים. זאת אומרת, שופט שיגיד משהו, אחרי זה לא יהיה מי שיעקוף אותו, אין לזה ערך. זה לא יעבוד. ולכן בעצם לבית דין תורה אפשר להיות וולונטרית לאיזה רב שיגיד לך, אבל מה יקרה אם לא תקשיב לו? מה עכשיו יהיה? ולכן בעצם אנחנו מתייחסים במציאות, המציאות שלנו זה שהכוח הזה זה רק שיש עקיפה. עקיפה במדינת ישראל של בתי דין זה בעצם מכוח חוק הבוררות. חוק הבוררות אומר שצדדים יכולים לברור להם בעניין, זה נשאר אגב, הנוסח הוא ממש נוסח של המשנה בזה ברור לך, זה פרק שלישי בסנהדרין, אני זוכר נכון ממש הנוסח של החוק מאוד דומה, אבל בעצם זה מה שנותן תוקף לבתי דין, אבל זה נותן תוקף רק עם הסכמה של שני הצדדים. ואז אחרי שחותמים שני הצדדים זה דין מוחלט, זאת אומרת, יש שוטרים, מה הכוונה שוטרים? גמרת את הדין ובנה הוא לא עושה, אתה יכול ללכת להוצאה לפועל והם יביאו לך את הכסף, כאילו זה... אין אדם יכולת להתחמק מזה אחרי שהוא הסכים ללכת לבתים. רק זה נכון שצריך להסכם לך וזה חלק המציאות של העולם שמתעסק בו.